לפני הכל אני רוצה קודם כל להגיד כמה זה משמח שאתם עדיין כאן. לא מובן מאליו. יום ראשון של ריטריט הוא היום הכי קשה, מעכשיו הלאה זה... זה לא באמת ליניארי, אבל זה באמת יום עמוס, היום הראשון. חלקנו באנו לכאן בשביל למצוא מענה או מזור לאי נחת ולקושי ולמצוקה שאנחנו חשות וחשים בחיים. ולמעשה זה ממש כמו הבודה. זה בדיוק המסע של הבודה שיצא לחפש מענה לסבל האנושי, ולא רק האנושי, לאי נחת, לחוסר שביעות רצון, מה שנקרא בשפה הפאלית דוקה, כל הספקטרום של חוסר שביעות רצון עד כן סבל, מצוקה. ועם הכוונה הזאת אולי באנו למצוא מענה לקושי, לאי נחת. ואולי חלקנו פגשנו כאן בעיקר את זה, אי נחת. והגוף כואב, והנפש, התודעה או שהיא תזזיתית, והמון המון מחשבות שיתפתם היום בקבוצות, או לחילופין, התודעה מחבה את עצמה, נרדמת, וזה הרבה פעמים מעורר תסכול. וזה מרגיש רגע, יש פער בין מה שאמרו לי שלבוא בשבילו, ובין מה שאני פוגשת כאן. פמה צ'ודרון, בספר הנפלא שלה, כשהדברים מתפרקים, היא פותחת אותו בעצם עם המשפט, עם הפסקה, יציאה למסע רוחני, כמוה כעלייה לסירה קטנה, והפלגה אל רחבי האוקיינוס, בחיפוש אחר יבשות לא נודעות. כן, אנחנו באנו לכאן ובעצם הפלגנו ביחד ליבשות לא נודעות שהן כאן. לא צריך להרחיק מעבר ליקום, לחפש כוכבים חדשים. יש כאן הרבה כוכבים לא ידועים. עם התרגול בלב שלם מגיעה ההשראה. אך במוקדם או במאוחר, נפגוש גם בקושי. אז הדרך הבודיסטית אומרת שאכן יש קושי בחיים, יש דוקה, אבל יש גם חופש, יש גם חופש מהדוקה. ולמעשה הבודה כשהוא חווה את ההתעוררות הגדולה שהוא חווה, הוא כמו סיכם את התובנות שלו בארבעה הגדים, או בארבעה תמצאת, אפשר להגיד, את הדרך או את משהו, את החזון שלו למענה לדוקה, במה שנקרא ארבע האמיתות הנאצלות, או ארבע האמיתות של המתרגלות והמתרגלים הנאצלות. אז האמת הנאצלת הראשונה אומרת, כן, יש בחיים האלה אי נחת, אי שביעות רצון. יש. ולפעמים רק האמת הזאת, האמת הנאצלת הזאת, יש בה מן השחרור. זה לא שמשהו לא בסדר. זה לא שמשהו שאני עשיתי לא בסדר. זה לא משהו שאחרים עשו לא בסדר. יש בחיים האלה דוקה. ונזירה אחרת מהמסורת הטיבטית, טנזין פלמו, מספרת בספר שכתבו עליה, שהיא ישבה 12 שנים במערה בהימלאיה, בתרגול מאוד מאוד מסור. אז היא מספרת שבחורף הראשון, המערה מאוד מאוד נרטבה מהגשם, מהשלג שהפך בתוך המערה למים, והיא נהייתה חולה, והיא תקועה שם על איזה הר בהימלאיה, שלג מסביב, לא יכולה לבקש עזרה, והיא התחילה לסבול, היא התחילה להגיד, אוי, מה עשיתי? כולם אמרו לי, לא להיכנס, לא לתרגל במערות, שהמערות רטובות, והמערות לא שמישות בחורף, אולי הם צדקו ואני טעיתי. ואז פתאום היא כאילו כמו, עשתה לעצמה ככה במצח של, אהה, פתאום היא נזכרה, באמת הנאצלת הראשונה, שאומרת, יש דוקה. והיא פתאום אמרה לעצמה, מה את מצפה? מה את מופתעת? יש דוקה, את מצפה שלא תהיה. זה החיים. ומאותו רגע ואילך, וכל ההרפתקאות המאוד יוצאות דופן שהיא עברה, שווה לקרוא את הספר, מאוד ממליצה, אז היא כבר לא סבלה. כי היא אמרה, זה? כן, זה דוקה. מה את מצפה? שלא תהיה. אבל הבודה לא עצר שם. הבודה המשיך לאמת הנאצלת השנייה, שבה הוא מתאר שיש סיבה, יש גורם לדוקה, והאמת הנאצלת השלישית, שאומרת, יש חופש מדוקה. יש חופש מאינחת, מקושי, מתסכול. והאמת הנאצלת הרביעית זו הדרך. הוא מסרטט ומתווה את הדרך. והוא הקדיש את חייו לסרטוט הזה. רק במסורת הפאלי, רק בקנון הפאלי, יש למעלה מ-11,000 דרשות, שזה בעצם שיעורים, שהוא מלמד את הדרך הזאת. דרך מאוד מאוד מגוונת ועשירה. אז אני אנסה כאן הערב להציג משהו, איזושהי פיסה קטנה מהאושר הזה, שאני מקווה שברבות הימים תצטרף לעוד ועוד פיסות כאלה, ליצור את הפאזל השלם שהוא נקרא חיים ללא דוקה. חיים עם חופש מדוקה. כי זה מה שהדרך הזאת מציעה. שחרור מלא של התודעה. מכל סוג של אינחת, או כל סוג של חוסר סביעות רצון. כל סוג של קושי. זה החזון של הדרך הבודיסטית. אולי זה נשמע קצת יומרני, אולי זה נשמע קצת לא אפשרי, אבל בעיניי זה a worthy endeavor, מאמץ שווה. כאילו מה עוד יש לנו לעשות בחיים? לא ככה? פרויקט ראוי לחיים. איך לחיות אותם עם פחות דוקה, ואז איך לעזור לאחרות ולאחרים לחיות עם פחות דוקה. כי אפשר. כי אפשר, ואני בטוחה שחלקכם כאן שיושבים באולם, או שהם כבר ישבתם בריטריטים, או שהם מתרגלות בבית, ואתם חוזרות וחוזרים שוב ושוב, כי חוויתם שהתרגול יש לו פירות. והפירות הם לא שאני בהכרח יותר בריכוז, או שיש לי יותר מיינדפולנס בחיי היומיום. הפירות ממש באים לידי ביטוי בחיים שיש בהם יותר כלילות, יותר יציבות, יותר חמלה, יותר שמחה. והבודה אמר ממש במילים האלה, בכמה פעמים זה מופיע בטקסט לאורך הטקסטים השונים, משהו שבעיניי הוא נורא ממלא אותי אופטימיות, כל פעם שאני קוראת את זה. הוא אמר, זה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם. בגלל שזה אפשרי, אני מלמד אתכם את זה. אז אנחנו כאן ככה חוזרות שוב ושוב ומדברות על בהירות תודעתית, שזה מה שאנחנו, זה בעצם מה שמתפתח ככה כאן, מתוך הימים, מתוך השעות של עוד שעה של מדיטציה, ועוד שעה של אכילה בתשומת לב, ועוד שעה של הליכה רגועה בשבילים. ומה בעצם הבהירות התודעתית הזאת נותנת לנו? מה היא מאפשרת? לשם מה? ומה שהבהירות התודעתית מאפשרת לנו, זה לחקור את התודעה עצמה, ולחקור את החוויה, ולחקור עם צלילות, כמו שסימי אמרה היום, או אתמול, היום, על הבוץ ששוקע, ואז המים נהיים צלולים. ואז אפשר להביט במים, באגם הצלול, ולראות את הבבואה שלנו. ואז אפשר לראות את מה מונח בקרקעית האגם, את הצדפים והאבנים והדגיגים. ככה אנחנו מפנות ומפנים את המבט פנימה, כשהתודעה צלולה, ואנחנו יכולים לחקור את מה? את מה שגורם לדוקה, ואיך לשנות אותו, ואת מה שגורם חופש, או מאפשר חופש מדוקה, ואותו לטפח. זה בעצם הסיפור, זה מה שאנחנו עושים כאן. והבודה אמר, הסבל, הדוקה, נמצאים בגוף ובתודעה האלה. הם לא נמצאים out there. שזאת אמירה די רדיקלית, אם אנחנו נחשוב על מציאות חיינו. אגב, הסבל האנושי לא התחיל לפני שנה וחצי. אנחנו עשינו פה ריטריטים הרבה לפני, והבודה לימד לפני 2000, כמעט 600 שנה. אז הוא אמר, הסבל נמצא כאן, בגוף ובתודעה האלה. אבל, guess what? ה-good news, גם החופש מהסבל נמצא בגוף ובתודעה האלה. לא צריך לנסוע לשום מקום רחוק, לא צריך בהכרח לנסוע להודו, למרות שמומלץ. להפנות מבט פנימה, וכמה שיותר מבט צלול, ועל זה אנחנו עובדים כאן ביחד, עובדות פה ביחד, בשביל לחקור את החוויה של הגוף והתודעה האלה, כי כאן נמצא החופש. אז אני רוצה לדבר על אספקט אחד שעלה היום באחת הקבוצות, וגם הופיע בפתק, שקיבלנו, על מישהו כתב, אני מרגיש כאילו רצים לי סרטים בראש. מזדהים עם זה? רצים לי סרטים בראש. אז כן, אכן הראש מלא סרטים. כאילו יש לנו מערכת קולנוע ביתית בתוך הראש, ואנחנו ככה כל פעם שולפים איזשהו סרט אחר, או שאיזשהו סרט נשלף ללא שליטה שלנו, איזושהי קומדיה, לרוב זה יותר טרגדיה, או איזשהו סרט רומנטי, לפעמים סרט אימה. לא צריך את נטפליקס, למה לשלם תשלום חודשי לנפט, פשוט לשבת פה עם ה-entertainment. אבל בפועל, במציאות, כשאנחנו יושבים כאן, מה יש? מה נוכח? אם נביא את תשומת הלב למה שקורה עכשיו, מה קורה עכשיו? עכשיו, ממש, ברגע זה. יש נשימה, נכון? יש גוף, תחושות גופניות, צלילים, צליל של הקול, צליל של המזגן. מחשבות שבאות והולכות, רגשות שמופיעים ומשתנים וחולפים. אבל אנחנו כמעט לא במגע עם זה. כמעט רוב הזמן אנחנו במגע עם מה? עם הסרטים. עם הסרטים בראש. אז כמו שכבר נאמר כאן, אין ציפייה שלא יהיו מחשבות. זה לא ציפייה ריאלית. וגם לא צריך, המחשבות יכולות להמשיך להופיע, אבל להפסיק להפריע. הם, כמו שסטיבן אומר, הם, כמו שהגוף, כמו שהבלוטות זהה מפרישות זהה, המוח מפריש מחשבות, וכמו שהלב מפמפם את הדם, אף אחד לא אומר, אוי, אני לא יכול לתרגל מדיטציה, כי הדם זורם לי בברידים. אז ככה גם, המחשבות. אבל הן יוצרות לנו הרבה מאוד סבל. הרבה מאוד מהדרמה של חיינו מתרחשת כאן, פה למעלה, בקופסה הזאת. כמו שאומר, זה ביטוי, אמרה שמיוחסת למרק טוויין, שאמר, חוויתי המון, המון דרמות בחיים שלי, חלקן הקטן באמת היה במציאות. אז יש דרך לפגוש את הסרטים שעוברים לנו בראש, באופן שיפחית את הסבל שהן גורמות. היה כאן לפני שנה וכמעט שנה, וחוזר כאן שוב השנה, למה טילמן, מורה במסורת המהמודרה, ו... פשוט תענוג להקשיב לו, והוא המליץ להתייחס למחשבות ולסרטים שעוברים לנו בראש, כאילו אנחנו הבמאיות והבמאים של הסרט הזה. ולראות את המחשבות בתור מה שהן באמת. קולנוע. כמו שיושבים מול סרט בנטפליקס, ולפעמים נזיל דמעה, ולפעמים נצחק, ולפעמים נהיה נורא בלחץ, נכון? אבל אז נגמר הסרט, ואנחנו רואים, זה לא באמת, זה לא היה באמת, זה היה רק סרט. ונדמה שכאן, ככל שהשקט הולך ומעמיק, ככל שעוברות השעות ועובר היום, אז הנפש כמו זורקת לנו חומרים עוד יותר ממעמקי הנפש, מה שנקרא חומרי נפש, שעוברים לנו ככה בסך מול הפנים, סרטים קרמיים. אז איך אפשר לפגוש אותם באופן מיומן? ומה הכוונה באופן מיומן? כוונה באופן שלא גורם לנו יותר סבל, באופן שמשחרר אותנו מדוקה. אז ההמלצה של למה טילמן זה לא להאמין להם, לסרטים האלה, לא להתערבב איתם, לא להיטמע בתוכם, לדעת זה סרט. מה קורה עכשיו? סרט. אפשר להגיד לעצמנו, הנה הוליווד במיטבה, או במראה. ולא להאמין להוליווד, ולא להזדהות עם הוליווד. לזהות בלי להזדהות. ולהתעורר. כשאני מזהה זה סרט, זה קולנוע, זה הוליווד. להתעורר. ומה קורה? מה קורה עכשיו? אני כאן. הגעתי, אני כאן. איפה הגוף? איפה הנשימה? אתם יודעים, בקיבוץ, כשגדלתי, אחרי הצבא רציתי ללכת ללמוד קולנוע. ולא היו צריכים. אז אמרו לי לא, לא... אז אמרתי, טוב, אז אני הולכת. אז נסעתי לניו יורק, הלכתי ללמוד קולנוע ב-NYU. ובאמת זה היו לימודים מרתקים של זוויות מצלמה ותאורה, ואיך מביימים סצנות, בעיקר איך גורמים לסצנה להעצים את הרגש. כי זה מה שהסרטים עושים, הם עובדים לנו על הרגש. גם הסרטים שעוברים לנו בראש מייצרים רגש. זה מה שהם עושים. ולמה טילמן אומר לנו, תזכרו שאתם הבמאיות או הבמאים של הסרט הזה. ואפשר לשנות אותו, ואפשר פשוט, כמו בשולחן העריכה, שפעם חלקכם צעירים מכדי לדעת שהיה דבר כזה, שולחן עריכה, חותכים בלב כואב את התמונות הכל כך יפות שצילמנו, אבל אין ברירה, חותכים. אותו דבר. קאט. לעשות קאט. איפה אני? אני כאן. ועל מה הסרטים שעוברים לנו בראש? הם תמיד או על העבר, נכון, זיכרונות, דברים שקרו, דברים שקרו מזמן, דברים שקרו לך בבוקר, המדיטציה האחרונה שהייתה לי, וואי, היה כל כך כיף, איך אני יכולה לחזור עליה שוב, או על העתיד, וגם העתיד זה יכול להיות, מה אני אעשה בשארית חיי, או מה יש לארוחת צהריים. עדיין לא להתערבב עם הסרט, זה עדיין סרט, לראות את זוויות הצילום שנועדו לעורר בנו רגש. יתעורר מהטרנס, לדעת, הייתי בסרט. ואיפה כל מה שחשבנו עליו? העבר, העתיד, הפנטזיות, פוף, כמו בועת סבון ששמו בה, או שהתפוגגה. פוף, הכל נעלם. ואיזה מזל, כי תארו לכם שכל האנשים שחשבנו עליהם במהלך המדיטציה, כולם היו כאן, מופיעים פה באולם. לא היינו יכולים להכיל את כולם. אבל פוף, צלצול הגונג והכל נעלם. נדלקו האורות בקולנוע. הסרט נגמר. אז לחזור על הפשטות של הרגע הזה. הרגע הזה באמת נורא פשוט, ולכן הרבה פעמים הוא מרגיש לנו, כלום לא קורה, למה אפשר לחזור? משעמם, אמר היום מישהו בקבוצה. משעמם לי לחזור לגוף ולנשימה. מה כבר קורה? לא קורה כלום. ובראש קורה הרבה דרמות, אינטרטיימנט. ברגע הזה אין לא קומדיה ולא טרגדיה. מאוד פשוט. ובכוונה התנאים כאן בריטריט פשוטים. התודעה שלנו כל כך רגילה ולא אשמתה, הרגלנו אותה, גם לא אשמתנו, התרבות והחברה, הרגלנו אותה לכזה תדר, כזה תדר אינטנסיבי, יותר גבוה, יותר מהר, יותר חזק, יותר עוצמתי. ופה, כמו שאומרת מישהי, שמנו ברקס ב-120 קמ"ש. אתם יודעים מה קורה כששמים ברקס ב-120 קמ"ש? כל מה שיש בבגאז' אף עלינו. אז כל החומר נפש הזה אף עלינו. ואנחנו לאט לאט פה בכוונה מורידים הילוך. בכוונה ככה, בכוונה לא מספקים לכם חוויות של וואו. אנחנו קצת מכורים לתודעה, מכורה, לחוויות של וואו. ואפילו בתוך הקטן שיש כאן, אני שמה לב שאני, העין שלי כל הזמן מחפשת את השואל שהיה כאן. הייתה כאן משפחת שואלים, ועברו מבניין לבניין, כאילו כל ריטריט הם כמוכם, הם עברו מבניין לבניין. עד שלאחרונה, בכל אופן, אני ראיתי אותם מתחת לבניין מרות, בפעם הבאה הם כבר היו באים פה ויושבים על הבמה ומלמדים. ואז הם כנראה הם מצאו את ביתם בהרים או משהו. אבל עדיין אני כזה, חוויית הוואו בריטריט זה לראות את השואל. אבל כאן אנחנו בכוונה מנמיכות את התדר. כי החושים מתחדדים. הרגישות הזאת, יכולנו לספק פה ארוחות גורמה של מלון 5 כוכבים, אין לי ספק שצוות המטבח בניהולה של מיכל היה יכול פה לפנק אותנו. בכוונה אנחנו, הפשטות הזאת מאפשרת לחושים להתחדד, לראות מה באמת קורה. לראות פרח, לראות עלה, לחוש את ראיתי הרבה מכם הייתם יחפים בבוקר, לחוש את המגע של כף רגל היחפה עם הדשא. אולי כשיוצאים לראות את האור של הירח. יש כל כך הרבה דברים עדינים. הטעם של התחינה. הייתה לי חוויה חושים שהתחדדו דווקא לא בריטריט, לפני שנה ומשהו כבר, שנה וחצי עוד מעט, התאשפזתי עם אפנדצית שהתפוצץ וניתוח שהסתבך, הלך והסתבך, והייתי ככה מאושפזת on and off כמה חודשים, אבל בניתוח הראשון, זה הסתיים בעוד ניתוח, אבל בניתוח הראשון, כשהתעוררתי מהניתוח, ממש כמה ימים, כנראה בהשפעת הנרקוטים, ההרדמה, לא יודעת, החושים נורא נורא התחדדו לי. ואני זוכרת, אני שוכבת במחלקה, ואני אומרת לענת, הבת זוג שלי, שהייתה איתי שם כל הזמן הזה, ישנה שם על שבועות וחודשים על מזרון לרגלי המיטה, אני אומרת לה, למה אח הזה שם צועק? הוא צועק שם במסדרון, למה הוא צועק? אז היא אומרת, הוא לא צועק, הוא רק מדבר בכל רם. אני אומרת לה, זה ממש כואב לי באוזניים. ואני אומרת לה, מישהו מעשן פה בחדר. זה ממש עושה לי רע, אבל לא מאמינה, איך מישהו מעשן פה בחדר בבית חולים? היא אומרת, אף אחד לא מעשן פה. אז היא יצאה לרחרח במסדרונות. חוזרת ואומרת לי, שם, בחדר מדרגות, ירדו לשם, יורדים לשם החולים ומאשנים בסתר ככה. מהר מהר. אני אומרת לה, איך אני, יואו, אני כאילו, החושים, זה נורא חזק, אבל היה חוש אחד שזה היה ממש תענוג. קיבלתי שם בערב הראשון מרק, מאבקת מרק או משהו, כאילו, ואני אומרת לענת, זה המרק הכי טעים שאכלתי בחיים, יואו, אני רוצה כזה שאני מגיעה הביתה. באחת הפעמים שככה נסעתי למזרח לתקופות תרגול ארוכות, אז באחת מהם הייתי בתאילנד, ואם אנחנו אומרים שבאנדור התנאים פשוטים, כן, ובסיסיים, אז פה באמת זה ריזורט לעומת תאילנד. אז השכמה בארבע, וכשיוצאים ממתחם כן, מתחם נשים, מתחם גברים, אז סוגרים את השערים של המתחם ונועלים עם שרשרת ואי אפשר לחזור לחדר עד ארוחת צהריים. אולי באמת נעשה את זה פה באנדור. והתרגולים מאוד אינטנסיביים ובלי ארוחת ערב, אז אין את הנחמה הזאת של סוף היום לפחות, אבל בארוחת ערב, או במקום ארוחת ערב, בערב, כוס שוקו חם. והחושים באמת כל כך כוח מתרגל, זה פשוט, זה היה גם אחד הדברים הכי טעימים, הכי מנחמים, פשוט היה וואו. וכשניגשתי לכוס שנייה, אמרו לי, לא, לא. אבל כן, המיינד ישר רוצה עוד, כן? נעים, אז רוצים עוד. אבל כשהחושים מתחדדים, אנחנו יכולים באמת לבוא במגע הרבה יותר, בחוויה ישירה, ב-direct experience, direct knowing, של מה שקורה עכשיו, כאן ועכשיו. פעם כשחייתי בארצות הברית, הייתי יוצאת לתקופות של ריטריט עצמי, ריטריט לבד, באיזה יער, כן, כשאומרים שם יער, אז מתכוונים ליער, להערות של מדינות שלמות, כן, עצומים. אני אומרת כי פעם הלכתי שם גם לאיבוד ביער כזה, ונאלצתי לישון בלילה בשטח, ולא ידעתי אם אני אמצא את דרכי חזרה למחרת, זה לשיחה אחרת. אבל זה היה מקום כזה של איזה חמש בקטות מפוזרות באיזשהו אזור שמבודד, ככה שכל בקטה מבודדת, ואין שום קשר עם המתרגלות או המתרגלים אחרים. ואם מדברים על פשטות, בלי מים זורמים, עם באר שללכת אליה ולשאוב מים מהבאר, ממש כמו יעקב אבינו שגלל את האבן מעל הבאר, כן? הדרך היחידה לבשל זה עם מין תנור שהוא גם חימום וגם אפשר לבשל עליו, והוא עובד עם עצים, תנור עצים כזה, אז צריך, בחוץ יש ערמות עצים וגרזן, ושם למדתי איך מבקעים עם הגרזן עצים ובולי עץ ומאכילים את התנור, גם בשביל החימום וגם בשביל הבישול. ומשהו בפשטות הזאת של, איך אומרים, שואבי מים וחוטבי עצים, לא סתם, זה ככה במסורת. במסורת הזן, המורים, המאסטרים הגדולים, הם שואבי מים וחוטבי עצים. משהו בפשטות הזאת מחבר אותנו לכאן ועכשיו. אי אפשר לחשוב יותר מדי, אי אפשר להיות יותר מדי בסרטים, כשעומדים ומבקעים בול עץ, כשצריך לוודא שהגרזן לא עף לי מהידיים, ונתקע בראש שלי במקרה הרע, כן? אז מאוד צריך להיות בכאן ועכשיו, בנוכחות. מורה הדרמה, צ'ארלס ג'נו, שהיה בה, היה מגיע הרבה לישראל, ואני מקווה שאולי יחזור ללמד פה, הוא אומר ככה, לפעמים אנשים חווים חוויה מיוחדת, וחוויה זו לא בהכרח מגיעה עם תבונה. כאשר אין בסיס, תשתית, שעליהם החוויה יכולה לנחות, שתיצור סדק באמונה שלנו במציאות. כלומר, גם חוויית וואו, היא יכולה להיות חוויה מעוררת, במובן של להאיר אותנו ומשחררת, אם יש לה תשתית של תבונה לנחות עליה. הוא אומר, אם היא לא יוצרת פיקפוק או הטלת ספק בתפיסת העולם שלנו, היא לא משחררת. לפעמים יש לאנשים חוויה והיא רק במרכאות טריפ, אין לה אימפקט, היא לא משנה אותנו, בגלל שהחוויה הזאת לא אתגרה אמונות יסוד. אבל כאן אני בטוחה שהיו לכם הרבה או מעט, אבל היו רגעים, בין הרגעים של האי נחת והגוף כואב והעייפות והמחשבות מתרוצצות, בין כל הרגעים האלה אני בטוחה שהיו לכם גם רגעים, אולי ספורים, אולי קצרים, אבל רגעים של נחת, של שלווה אולי רגע, או של הנאה, נכון? אז בואו תגידו משהו על מה היה ברגע כזה. ביטחון. כן. כן, שמעתם מאחור? לשבת בחוץ ולשמוע ילדים, מגן ילדים סמוך. כן. הכל נראה יותר יפה. המבט מצטלל, התודעה מצטללת, כן. לפגוש את אני הקטנה ולהיות חברה טובה שלה. רגע שהוא לא וואו, אבל היה בו משהו. לפעמים אין לנו שם. אבל לרגע היה רגע של שקט. ואולי התודעה כל כך לא רגילה שהיא מדלגת לבעיה הבאה שצריך לפתור. כריסטופר טיטמוס, המורה היקר שלי, שגם הגיע הרבה הרבה שנים ללמד בתובנה, אומר ככה, מדיטציית שמתה כוללת את החוויה של אושר ושמחה, כמו גם חוויות לב יפות אחרות. חלק מהמתרגלות והמתרגלים במערב שוכחים את חשיבות האושר ומזדהים רק עם איזון וריכוז. יש לחוות את ההתעוררות הטבעית של אושר ושמחה במדיטציה. יש להכיר בחשיבות הקשר בין מיינדפולנס לבין אושר. ואולי אושר זה מילה גדולה, אבל הרגעים האלה שבהם אין דוקה. אלה הם רגעים של חופש, אלה הם רגעים של האמת הנאצלת השלישית. חופש מדוקה. והמפגש הזה שאני מדברת עליו עם, עם, עם הרגע הזה, עם מה שיש בו, וההסכמה לפגוש, ההסכמה לשהות עם, להישאר עם, נעים או לא נעים, כואב או שמח. ההסכמה להישאר זה לפגוש את החיים, כי החיים קורים רק ברגע זה, מרגע לרגע. שמעתי פעם סיפור שמישהו מספר על איזשהו פרופסור, שפרופסור מספר שהוא הלך לריטריט ויפאסנה, והוא ככה מספר על, על איך עברו עליו הימים, ו, ובוקר אחד היה לארוחת בוקר טוסט, והוא היה לו נורא טעים, והוא נורא, נורא קיווה שגם למחרת יהיה טוסט. אז כמובן את היום הבא הוא רק בילה במחשבות, וציפיות ותקוות ותפילות לאל בודה שיהיה טוסט. ומגיע ארוחת בוקר, lo and behold, יש טוסט. וואו, אין מאושר ממנו, לקח שני טוסטים, והתיישב ואכל כמו שאנחנו אוכלים ואוכלות פה ככה, עם הרבה תשומת לב והנאה מכל ביס וביס. ואז הוא נזכר, זה היה ככה לקראת סוף הריטריט, והוא נזכר שכל פעם שהוא חוזר הביתה מריטריט, והוא מביא ככה ערימה של כביסה, אז אשתו מתעצבנת עליו. אז הוא אמר, חשב לעצמו, אני אעבור בדרך הביתה, בכזה מכונה אוטומטית, לונדרי כזה, זה בארצות הברית, ואני אעשה כביסה, ואז אני אחזור הביתה, ואשתי תהיה מרוצה, ואני לא, ולא יהיה לנו ריב משפחתי על זה. הוא היה נורא מרוצה מהפתרון הזה שהוא מצא, ואז הוא מסתכל בצלחת, הוא אומר, איפה הטוסט שלי? מי אכל את הטוסט שלי? הטוסט השני. לאן נעלם הטוסט שלי? ואז הוא שואל את עצמו את השאלה החשובה באמת. לאן נעלמו החיים שלי? כי אם אנחנו לא שם לחוות אותם, הם לא שם גם כן. אמרה לי פעם מישהי אחרי ריטריט, היא אמרה לי, אחרי כמה ימים, היא למדה אצלי, היא אמרה, באתי הביתה והחזקתי פעם ראשונה את התינוקת שלי. כמובן שהיא החזיקה אותה מאות פעמים, אלפי פעמים. בנוכחות שהייתה שם, שהתפתחה בריטריט, שהתפתחה בעזרת הבהירות התודעתית שפוגשת, שמוכנה לפגוש. אז זה מה שהתרגול כאן מאפשר לנו. לפגוש, לזהות סרטים, לזהות שעכשיו יש הוליווד בראש, להסכים להיפרד מהסרט. זה אולי האתגר, כן? לפעמים אנחנו זיהינו שאני עכשיו בסרט, אבל אוי, הוא כל כך כיפי, הוא כל כך מעניין, לא בא לי להיפרד ממנו, נכון? להסכים להיפרד, לטובת מה שבשבילו באנו. מישהי אמרה היום באחת הקבוצות, לפעמים עולה לי מחשבה בזמן המדיטציה שאני מבזבזת את הזמן פה. יכולתי להיות פרודוקטיבית בהמון דברים אחרים. לפעמים אנחנו באים לריטריט בשביל לא לבזבז את הזמן שלנו, בשביל ללמוד איך לא לבזבז את החיים שלנו. שהחיים לא יחלפו ככה, שנגיד, אוי, לאן נעלם הטוסט שלי. אני אסיים. יש כאן עוד משהו שרציתי להקריא. כן. שוב מהספר של פמה צ'ודרון. אז אני עוד לא אסיים. היא אומרת, שם הפרק הוא, הרגע הזה הוא המורה המושלם. ככלל, אנחנו מתייחסים לכל צורה של חוסר נוחיות כחדשות רעות. אבל למתרגלים ומתרגלות, אנשים עם מידה של רעב לדעת את האמת, רגשות כמו אכזבה, בושה, רוגז, טינה, כעס, קנאה ופחד, במקום שיהיו חדשות רעות, הם למעשה רגעים בהירים מאוד המלמדים אותנו איפה אנחנו מסתירים משהו. הם מלמדים אותנו להרים ראש ולהזדקף, כשאנחנו מרגישות שהיינו מעדיפות אולי להתמוטט ולסגת. הם כמו נושאי בשורה, שמראים לנו בבהירות מבעיתה איפה בדיוק אנחנו תקועים ותקועות. הרגע הזה הוא המורה המושלם, ולמזלנו הוא נמצא איתנו בכל מקום. אז לא רק הרגשות האלה שהיא מנתה, הכאב הזה בשכמות ובברך, והעייפות הזאת, או החוסר שקט, או לא יכולה לשבת כבר עוד רגע אחד, מתי הם כבר יצלצלו בגונג. כל אלה הם לא מכשולים להיפטר מהם כבר, מתי כבר הם ניפטר מהם בשביל שאני אוכל לעשות מדיטציה. הם החומר שממנו עשויה ההתעוררות. הם הרגע הזה. ואיך אנחנו מתאמנות פה ומתאמנים בלפגוש את הרגע הזה כפי שהוא, ולהתיידד איתו, להסכים לפגוש, להסכים לשהות, לא רק עם מה שנעים. להתיידד ולשחרר. אז עכשיו אני באמת אסיים עם ציטוט של הנזיר תיק נאט האן, שהוא בכלל ציטוט שהוא בעיניי טוב לתקופה הזאת, לכל סיטואציה. כזה מין פתק שטוב לשים במדבקה על המקרר. כולנו זקוקים וזקוקות לתרגול רוחני, במצבים קשים כדי לשרוד. וכדי לשמור את התקווה ואת החמלה, ואת החמלה שלנו. אנחנו זקוקים וזקוקות למימד רוחני בחיינו. כדי שלא נסחף בסבלנו, וכדי שנוכל להתמודד איתו, ולטפח את עושרנו. זאת אומרת שאנחנו זקוקים למימד או תרגול רוחני, כדי שלא נסחף, כדי הדוקה, הקושי והמצוקה לא יסחפו אותנו כמו סחף, כמו איזה כזה, שיש, איך קוראים לזה, השיטפונות בהרי יהודה, כן? שסוחפים בדרך הכל, כדי שלא נסחף בסבלנו, כדי שנוכל להתמודד איתו, להתמודד איתו עם תבונה, במיומנות, מפגש מיומן, וכדי לטפח את האושר שלנו. אז בואו נשב כמה רגעים. אפשר ממש לשבת איפה שאנחנו, איך שאנחנו. לא צריך לעבור לאיזושהי תנוחה רשמית. פשוט איפה שאנחנו ואיך שאנחנו. וככה לתת לדברים להדהד בתוכנו, בלב. וגם אם ניקח רק דבר אחד מהשיחה הזאת, אולי זה יכול להיות שאפשר לזהות את הסרט שרץ לנו בראש, ולא להאמין לו. לא להזדהות איתו, ולחזור אל מה שבאמת קורה, מרגע לרגע.